הגמרא במסכת יומא אומרת את המשפט הידוע, גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד. סליחה? לא, אם יש לכם אפשרות לצלם כאן, אז צלמו. מתנצל. פשט הדברים בגמרא, גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד, פירושו של דבר, מסביר רבנו חננאל על הגמרא, שאפילו אם אדם הרשיע ועשה מעשים נוראיים, שהגיעו מעשיו והרעישו עולמות עד לכיסא הכבוד, בכל זאת מסוגלת היא התשובה לרפות, להחזיר, לתקן. אבל ננסה היום להתבונן כמה היבטים על הרעיון הזה של גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק א' הלכה א', מופיע בפניכם כאן במקור הראשון, אומר, כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם ימעול מעל בהשם ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. ווידוי זה מצוות עשה. יש אמנם דעות בדעת הרמב״ם, בהבנה ברמב״ם, שלפי הרמב״ם אין מצווה שנקראת תשובה. אלא יש מצווה שנקראת וידוי. לא ניכנס לדיון הזה, האומנם יש מצווה, אין מצווה בדעת הרמב״ם, אם כן, איזה סוג מצווה זאת. בכל אופן, אומר פה הרמב״ם, שכשאדם עושה תשובה, צריך להתוודות. ואומר הרמב״ם, כיצד מתוודה? אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי, בכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. ראשית אומר פה הרמב״ם, כאשר אדם רוצה לשוב בתשובה, עליו להתוודות. והוידוי חייב להיות וידוי דברים. חייבים להוציא את הדברים בפה. לא די בזה שאדם מתחרט בליבו, לא די בזה שאדם מקבל על עצמו יותר לא לחזור לאותו חטא. האדם צריך להתוודות בפיו ולומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ועשיתי כך וכך וכך. וצריך לפרוט במופיו את מעשיו. כמובן, כל זה בינו לבין עצמו. הוא לא עומד ברבים ומפרסם לעיני כל ולאוזני כל את כל מעלליו ואת כל רוע מעשיו, זה ודאי לא. אלא האדם בינו לבין עצמו צריך לומר בחיתוך הפה, בחיתוך שפתיים, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך. מדוע? חז"ל, הרמב״ם, יורדים לעומק דעתו של אדם, לנפש האדם, לפסיכולוגיה האנושית. אדם, כל זמן שהוא לא אומר את הדברים בפיו, הוא לא לוקח אחריות על המעשה. כל זמן שאדם לא הודה והוציא את המעשים שהוא עשה בפיו ואמר, חטאתי, אביתי ופשעתי ועשיתי כך וכך, הוא לא לוקח אחריות מלאה. זה טבע האדם. הוא יכול באמת בלב להחליט החלטות אחרות וקבלה מחדש וכו', זה עדיין לא לקיחת אחריות. לקחת אחריות פירושו של דבר, להשתמש בכלי שמאפיין אותנו כבני אדם, והוא כוח הדיבור, האדם נקרא מדבר, ובכוח הכלי הזה אתה מבטא את מה שפעלת ועשית שלא כראוי. אז ורק אז יש לדון על מקומה של תשובה. רק אז מתחילה להיות פה תשובה אמיתית. כמובן שבלי כוונת הלב שום דבר לא שווה. על זה אומר הרמב״ם בפרק ב' הלכה ג', כל המתוודה בדברים, אמרנו קודם שהכל תלוי בבידוי הפה. חייבים להוציא את הדברים בפה. אבל זה לא מספיק, אומר הרמב״ם, כל המתוודה בדברים, ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין התבילה מועילה עד שישליך השרץ. ברור. שאי אפשר שהדיבור יהיה רק מן השפה ולחוץ, ואילו הלב שלך לא איתך. על זה לא מדובר. ודאי שגם הרמב״ם מתכוון שכאשר אני אומר וידוי דברים זהו מצוות עשה, כאשר הוידוי הוא בלב שלם, אז ורק אז באמת אפשר לדבר על תשובה מלאה. הנביא ירמיהו אומר, על מה הקדוש ברוך הוא בא חשבון ומעניש את עם ישראל, הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. על זה שעם ישראל אומרים, לא חטאנו, מה אתה רוצה ממני? אני בן אדם טוב, אני לא עשיתי שום דבר רע. הנני נשפט אותך, על אומרך לא חטאתי. על זה עם ישראל נעמד לדין. בואו נראה ברשותכן בנות, קצת בהקשר לדברים הללו לראות עד כמה הודעת הפה היא כל כך לא פשוטה. במקור השני שלפניכן, אני מניח ש... רובכן, אם לא כולכן, מכירות את הסיפור או הסיפורים שנקרא כאן מספר שמואל, מלחמת מחמס, פלישתים נאספו להילחם, לא נקרא את כל הפסוקים, פלישתים נאספו להילחם ישראל 30,000 רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר שפת הים לרוב, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, והתחברו העם במערות ובחבכים ובסלעים ובצריחים ובבורות וכו' וכו'. עם ישראל, ראשית המלוכה בימי שאול המלך, הצבא עוד קטן ודל, והבודדים שעוד הצטרפו לצבא שאול כשראו את הצבא האדיר של פלישתים, ברחו, התחילו להתחבא במערות, בחבכים, בצעירים, שוחות, מערות, כל מיני מקומות שרק אפשר לברוח. ויוכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל. כולנו בוודאי זוכרות, שמואל אומר לו, תמתין לי ביום השביעי, ביום השביעי כשאני מגיע, נעלה את העולה, ואז ורק אז אתה רשאי לצאת המלחמה נגד פלישתים. הגיע היום השביעי, ושמואל לא מגיע. ואיפן כה וכה, שאול פונה ימינה ושמאלה, כל הצבא שהיה לו נעלם. הוא נשאר עם 600 לוחמים בלבד. עושה מהר חשבון שאול בראשו, חשבון קר, ואומר, המצב לא מלבב במיוחד, והיום אומר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה. אני לא מחכה, מצטער מאוד, המצב הוא קריטי, חייבים לצאת למלחמה. והוא מעלה את העולה ולא ממתין לשמואל. והיא כחלותו להעלות העולה, מרפי הגיע, והנה שמואל בא, כולנו מכירים, נכון? לא היה מחכה 5 דקות, כל הסיפור הזה לא היה קורה. בכל אופן, איכשהו מסיים להעלות את העולה, מגיע שמואל. ויצא שאול לקראתו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? הלא אמרתי לך, תמתין עד שאני מגיע. ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת למועד הימין, ופלישתים נאספים מחמס. שאול מציג פה את המציאות נכוחה. הוא לא שיקר, הוא לא שינה. אבל שימו לב, שאול לא לוקח אחריות. הוא לא מודה. מאוד קשה להודות. אומר שאול, אשר נפץ העם מעליי, מה אתה רוצה ממני? חיכיתי, ראיתי שאתה לא מגיע, העם ברח, לא נשארה לי יותר מדי ברירה. נאלצתי להעלות את העולה. המחיר היה כבד. אומר לו שאול, שמואל, ויאמר שמואל אל שאול, נסכלת. לא שמעת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל עד עולם. אילו היית שומע בקולי וממתין לי עד שאני מגיע, הייתה מלכות ישראל נשארת אצלך עד עולם. ועכשיו שמעת בקולי, הנה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצווהו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. דבר הנביא הוא דבר השם. מי שלא שומע לדבר הנביא, הרי הוא כמי שמורה את דבר השם. ולכן, הפסדת את המלכות. המלכות הייתה צריכה להימשך מזרעך עד עולם, פה היא נפסקה. היא לא תמשיך. אנחנו רואים עד כמה היה קשה לשאול, ושאול שבא נטעה, לא מדובר באיזה אדם מן השורה, אחד מקדושי וצדיקי עליון שהיו לעם ישראל. ושאול לא מצליח להודות. וזו לא הפעם היחידה. תסתכלו במקור הבא במלחמת עמלק. לא נקרא את כל הפרטים, מפאת קוצר הזמן. כולם מכירות בוודאי. מצווה אותו שמואל הנביא להילחם כנגד עמלק, אומר לא תחיה כל נשמה. מישור ועצה, מעולל ועד יונק, איש, אישה, הכל. הכל, אתה לא מחיה נשמה. זה דבר השם, זה ציווי השם. כאשר יש את דבר השם, שמים את הכל בצד. את הרגש, את השכל, הכל הולך הצידה. יש רק דבר השם. ושאול לכן יוצא למלחמה. והוא הורג כל זכר, והוא הורג את כולם. לא את כולם. כמו שאומר כאן הכתוב, ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב ולא רבו אחר עמם. וכל המלאכה הנמבזה, כל הצאן והבקר הפצועים, החולים, החלשים, אותה החרימו. רק את הצאן והבקר הבריאים והטובים שמרו, לקחו, כל השאר הרגו. ואז כאשר מגיע שמואל להיפגש עם שאול, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגדי שמואל למור, בא שאול הכרמל הנה מציב לו יד, ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. שאול כל כך שמח. אחת משלוש המצוות הראשונות שעם ישראל מצטווה בהם בכניסה אל הארץ זה מחיית עמלק, מינוי מלך. ושמואל כל כך מתרגש. מלך הוא זכה למנות. מחיית עמלק, הנה יצא שאול עכשיו למלחמה למחות את עמלק. נשארה לי המצווה השלישית, בניין בית המקדש. איזה עוד נביא זכה לקיים את שלושת המצוות הללו? אף אחד. איזו זכות גדולה. אבל כגודל הציפייה, גודל האכזבה. ושאול במלוא ההתרגשות מגיע אל שמואל הנביא ואומר לו, הקימותי את דבר השם, קיימתי את דבר השם, השמדתי את עמלק. אומר לו ויאמר שמואל, ומה כל הצאן הזה באוזניי וכל הבקר אשר אנוכי שומע? אני שומע פה קולות של מרעה, של צאן, של בקר? מה זה? יאמר שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר. לא אני, אני בסדר. העם רצה להביא כדי לזבוח להשם, כן? יש תירוץ טוב. אבל לא אני, אני בסדר. אני רציתי, אבל הם רצו אחרת. אותו שורש של נקודה, ששאול לא הודה בטעות שלו. וזו פעם שנייה. הגמרא באמת אומרת, מדוע לדוד באחת ועלתה לו, לשמואל בשתיים ולא עלתה לו? כלומר, איך יכול להיות שדוד חטא, ותכף נראה את חטאו של דוד, חטא בחטא אחד, והתשובה הועילה לו, ואילו שאול, התשובה לא עלתה לו, לא הועילה לו. אחת התשובות היא באמת, שהשורש של החטאים הללו זה היא לקיחת אחריות. מלך, אתה עומד בראש העם, אתה לא יכול לגלגל אחריות על אחרים. אתה עומד בראש הפירמידה, לא יכול להיות שאתה מגלגל את האחריות למטה. קח אחריות על המעשים שלך, קל וחומר כמלך. אבל שאול לא לקח אחריות. שאול לא הודה. לעומתו דוד, גם פה סיפור ידוע ומפורסם, החטא עם בת שבע. נתן הנביא מגיע וממשיל לו את משל כבשת הרש, כולנו מכירות, מקור מספר 4. וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו מפיתו תאכל, ומכוסות תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת, וכו' וכו' וכו'. באו אורחים אל האיש העשיר, לקח את כבשת הרש, ושחט אותה, והביא אותה לאורחים שלו, וכו' וכו'. דוד שומע את הסיפור המזעזע הזה, ומיד דוד מתפרץ ואומר, ויחרב דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. ודוד למעשה חורץ את גורלו במופעים. אז אומר לו נתן הנביא, טעית, זה היה רק משל. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. אתה גזלת את כבשת הרש. אתה לקחת את בת שבע, אשת אוריה אחיתי. אתה מלך. יש לך מספיק נשים. אתה צריך עוד, חסר לך, אם היית רוצה. אפשר היה להגיע עוד כהנה וכהנה. מכאן למדו שדוד יכול היה לשאת עד 18 נשים. מה חסר לך? אתה גוזל את כבשת הרש. ונתן מוכיח, זה מה שהוא אומר לו, ויתנה לך את בית אדוניך, ואת נשי אדוניך בחקיך, ויתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה, מה חסר לך? מה מצאת דווקא לקחת את אשת המסכנה, המסכן הזה? מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניו? את אוריה החיתי הקיטה בחרב, חטא ראשון, הוא הרג את אוריה החיתי, ואת אשתו לקחת לך לאישה, שתיים, החטא השני, שני חטאים של דוד, ואותו הרגת בחרב בני עמון. למה? ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי בזיתני ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כה אמר השם הנני מקים עליך רעה וכו' וכו'. והוא מציב לו את כל העונשים שמחכים לו מאחורי הדלת. כשנתן הנביא גומר את כל הנאום הקשה הזה, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. דוד במקום לוקח אחריות ואומר, חטאתי להשם. הלא אם דוד היה רוצה, יכול היה ללמד זכות על עצמו. הגמרא אומרת, תסתכלו בבקשה, מישהי רצה לשאול לו? לא. הגמרא אומרת, תסתכלו בעמוד הבא, במקור 5, בטעות כתוב קידוש עם נמג' אבל זה שבת, זה מסכת שבת בדף נון ו' עמוד א', אומרת הגמרא שם, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן כל האומר, דוד חטא אינו אלא טועה. מי שסבור שדוד חטא בחטא בת שבע, טועה. מי שסבור שדוד חטא עם אוריה החיתי, טועה. והגמרא פה אומרת, ומוכיחה שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. אפשר! חטא בא לידו ושכינה עמו, הגיוני? הוא חוטא בחטאים כאלה קשים, בגילוי עריות ובשפיכות דמים, ושכינה עמו? לא הגיוני. אבל אומרת הגמרא, אבל כתוב, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? מה, אתה מתעלם ממה שאמר לו נתן הנביא? אומרת הגמרא, שביקש לעשות ולא עשה. ממשיכה פה הגמרא ואומרת, מה לימוד זכות שיש על דוד? אתה מדבר על אוריה החיתי, שהוא הרג את אוריה החיתי? אומרת הגמרא שהיה אוריה החיתי מורד במלכות. במה מרד במלכות? כאשר אוריה החיתי מגיע מן החזית לספר לדוד על מה שקורה בקרב שם בשדות מואב, אז הוא אומר לו, ואדוני יואב ועבדי אדוני חונים על פני השדה. אתה עומד לפני המלך, ואתה אומר, ואדוני יואב, מי אדונך ואדונו של יואב? לא המלך העומד לפניך. איך אתה מעיז לפני המלך לומר, אדוני יואב? זה אחד. שתיים, כאשר אמר לו דוד המלך ללכת הביתה, הוא סירב פקודה. אמנם מסיבות שלו, מסיבות אמיתיות, מסיבות נכונות, אפילו על פי ההלכה, לא יכול להיות שעם ישראל הצבא המשרוי במערכה, במלחמה, ואני אלך להיות עם אשתי, כאילו לא קרה כלום. אבל בכל אופן, הוא היה לו גדר של מורד במלכות. נו, אז מה הטענה כנגד דוד? אומרת הגמרא, שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. אתה לא עושה דין לעצמך, גם אם אתה צודק. תביא אותו לסנהדרין, ידונו אותו, ישמעו את טענותיו, ויחליטו חייב או לא. אבל בכל אופן, היה מורד במלכות. ומה ביחס לבת שבע? איך אתה לוקח אשת איש? אומרת הגמרא, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. כל מי שהיה יוצא למלחמה בימיו של דוד, לפני שהיה יוצא למלחמה, היה נותן גט לאשתו. נמצא אם כן, שבת שבע הייתה גרושה, לא הייתה אשת איש. כך אומרת הגמרא. כך אומרת הגמרא. כן. סליחה? נכון, אבל זה תקף למפרע. זה נקרא, כן, אבל הוא תופס למפרע. מה זה נקרא למפרע? זאת אומרת שהוא תקף מרגע שהוא נמסר. ברגע שהוא מת, אז התוקף של הגט הוא מהרגע שהוא נמסר. מהרגע שהוא נמסר, יוצא, שממתי היא כבר הייתה גרושה? מרגע מסירת הגט. נכון, זה קרה בדיעבד, בעקבות זה שהוא מת. אבל זה נקרא גט למפרע. הגמרא דנה בזה. אבל בכל אופן נקרא גט למפרע. למה אני מביא את הגמרא הזאת? דוד המלך יכול היה לטעון טענות ולומר, רגע, 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 אדון נתן הנביא, תירגע, מה אתה מתנפל עליי? מה אתה רוצה מחיי? אוריה אחיתי היה מורד במלכות, ובת שבע לא הייתה אשת איש. יכול היה לטעון? יכול היה לומר לו, אדוני הנביא, גמרא למדת? מסכת שבת למדת? גמרא מפורשת. כל האומר, דוד חטא, אינו אלא טועה. לכאורה דוד יכול היה לטעון את הטענה הזאת. דוד לא טוען. דוד מיד אומר, חטאתי להשם. לוקח אחריות מיד. דוד מזרעו של יהודה, וכשם שיהודה במעשה של תמר יודע לומר, צדקה ממני, כבל עם בעולם. צדקה ממני על תמר, ולכן נקרא יהודה על שם כוח ההודעה שבו, גם דוד המלך שיוצא ממנו לא מתבייש ומודה ומכה על חטא ואומר חטאתי להשם. אבל תסתכלו דבר מאוד מעניין. בנביא במקור 4 כתוב שם יאמר דוד אל נתן חטאתי להשם, ואז יש רווח באמצע פסוק, לא באמצע פרשייה או באמצע עניין, באמצע פסוק יש איזשהו רווח שחכמי המסורה השאירו. תסתכלו גם בתנ״ך, מי שרוצה לראות, רואים את זה בצורה ברורה, יש פתאום רווח לא ברור. באמצע פסוק. זה דבר שהוא לא רגיל, שהוא לא מצוי. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם, רווח. ואז, ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. השם קיבל את תשובתך, לא תמות. ראיתי מסבירים חכמי המוסר ואומרים, ראינו קודם ברמב״ם, שכאשר אדם מתוודה ואומר וידוי, צריך לומר, כך אומר הרמב״ם, צריך לומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. אומרים חכמי המוסר, דוד המלך רצה לומר וידוי מלא, כדת וכדין, כמו שכתב פה הרמב״ם. ואומר דוד המלך, חטאתי להשם, והוא נחנק מאימת הדין, והוא לא מסוגל להמשיך לדבר, הוא רוצה לומר גם, אביתי, פשעתי, כמו שצריך להיות וידוי מלא, אבל הוא לא מסוגל מאימת הדין, והוא פשוט משתתק. חכמי המסורה משאירים פה רווח ואומרים, כן, דוד רצה להמשיך את הוידוי שלו, כדברי הרמב״ם, לא רק חטאתי אלא חטאתי אביתי פשעתי, רצה לומר דוד. על זה אומר דוד המלך בתהילים, אמרתי אודה לפשעי וזדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. פירוש, אמרתי, רציתי באותו מעמד מול נתן הנביא, אני רציתי, אמרתי בליבי, אמרתי אודה לחטאי וזדוני, רציתי לומר חטאתי אביתי ופשעתי, אבל לא יכולתי. ואתה הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, שראית את טהרת ליבי, שבאמת חזרתי בתשובה, אתה נשאת עוון חטאתי סלע, הסתפקת רק במילה חטאתי ומחלת לי. אומר המדרש, בשעה שדוד חטא בחטא בת שבע, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, הסירו דמות דיוקנו של דוד מתחת לכיסא כבודי. אומרים חז"ל, מתחת לכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא חקוקות ארבע דמויות. דמויותיהם של האבות אברהם, יצחק ויעקב, ודמותו של דוד המלך. בשעה שחטא דוד המלך בחטא בת שבע, אמר הקדוש ברוך הוא, הסירו דמות דיוקנו מתחת לכיסא כבודי. אבל בשעה שאמר דוד, חטאתי להשם, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, החזירו דמות דיוקנו של דוד מתחת לכיסא כבודי. כי גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד. זה הבית אחד. נמשיך הלאה. נגיע למנשה, מלך יהודה, בנו של חזקיהו, מלך יהודה. כולן יודעות, מכירים, מנשה היה אחד מן המלכים הרשעים הגדולים ביותר שקמו לעם ישראל, ובעיקר בממלכת יהודה. בואו נקרא קצת ממעשיו. כך מסופר במלכים. 12 שנה מנשה במולכו, בן 12 שנה מנשה במולכו, ו55 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפציבה. ויעס הרע בעיני השם כתועבות הגויים אשר הוריש השם פני בני ישראל. וישוב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, והיה כמזבחות לבעל, ויעס אשרה. אני קורא בדילוגים רק בשביל שנבין קצת, ככה נסבר את האוזן. ויעס אשרה, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם, ובנה מזבחות בבית השם אשר אמר, אשר אמר השם בירושלים, אשים את שם, את שמי. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם, והעביר את בנו באש, ועונן בניחש, ועשרו בידעוני, מרבה לעשות הרע בני השם להכעיס, וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר השם, וכו' וכו' וכו'. אני חושב שהתרשמנו מספיק ממעשיו המכוערים של מנשה המלך. ומסופר במדרש על מנשה, מסופר כך במדרש, כאשר תפס אותו מלך אשור, אז כתוב, ויעשרו בנחושתיים. אומר המדרש, עשו לו כמין מולייר של נחושת, לקחו כמו דוד של נחושת, ועשו בו נקבים נקבים בתוך הדוד הזה, ועשו אותו נקבים נקבים, ונתנוהו לתוכה, הכניסו את מנשה לתוך אותה חבית מלאה בחורים, לתוך אותו דוד מלא בחורים, והתחילו מסיקין תחתיו, הבעירו אש מלמטה, בישול איתי, הכניסו אותו ככה בעינויים נוראים. וכיוון שראה צרתו צרה, כך אומר המדרש, לא הניח עבודת אלילים בעולם שלא הזכירה. התחיל לזעוק לכל העבודות זרות שהוא הכיר. צל מפלן, איתי שזבי. הצלם פלוני אלמוני, תבוא תציל אותי. הפסל הזה והזה, תבוא תציל אותי, עבודה זרה הזאת, האשרה הזאת, התחיל לצעוק לכל העבודות זרות שהוא הכיר, הוא הכיר לא מעט. וכיוון שלא הועיל לו כלום, שום דבר. אמר, זכור אני שהיה אבי מקריא הפסוק הזה, כשהייתי ילד קטן, אני זוכר את אבא, חזקיהו המלך, שלימד אותי תורה, לקח אותי לחיידר, לקח אותי לתלמוד תורה, ושם למדתי. מה למדתי שם? בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך. פתאום נזכר הזה, הבחור הזה, שיש אלוקים בשמיים. פתאום הוא נזכר באבא. שימו לב מה אומר אותו צדיק. הרי אני קורא אותו. אני עכשיו מתפלל אל הקדוש ברוך הוא. תזכרו, הוא נמצא בתוך דוד, והאש מתחתיו שורפת, והבחור יש לו תנאים, מציב תנאים, הוא אומר כך, הרי אני קורא אותו. אוקיי, אני מתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, כמו שלמדתי כשהייתי ילד אצל אבא. אם יענני, מוטב, סימן שהוא האלוהים. ואם לאו, כל אפיה שוויין. ואם הוא לא עונה לי, כולם אותו דבר. מה הייתם אומרים? הייתם מקבלים את התפילה של הבחור? אז אומר המדרש, והיו מלאכי השרת סותמים את חלונות של רקיע שלא תעלה תפילתו לפני המקום. עמדו מלאכי השרת וסגרו כל שערי שמיים. שחס וחלילה, תפילתו של מנשה לא תתקבל. ואומרים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אדם שהעמיד צלם בהיכל, כלום יש בו תשובה? אתה הולך לקבל, אתה חושב בכלל לקבל את תשובתו של מנשה אחרי כל מה שהוא עשה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם איני מקבלו בתשובה, הרי הדלת נעולה כנגד כל בעלי תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? וכך אומרת הגמרא במקום אחר, תכף נראה את זה. חתר לו כמין חתירה אחת תחת כיסא הכבוד שלו, ושמע תחינתו וכו'. שימו לב במקור 7, כתוב ככה. וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא יקשיבו. ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. ועשו לו את כל מה שעשו לו, כפי שתיאר המדרש. הוא חצר לו, כשהוא הגיע למציאות של צרה צרורה, בתוך אותה יורה רותחת, חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא האלוקים. צערנו הרבה לא מגיעים ללמוד את ספר דברי הימים, מגיעים למלאכים מקסימום, שומעים את ישעיהו ומיהו, מקבלים צמרמורת, מקבלים חום, סוגרים את התנך, וזהו. לא ממשיכים הלאה. כבד עלינו העולם. לא מגיעים לדברי הימים. והרבה לא יודעים שבאמת מנשה עשה תשובה, שהקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו והחזיר אותו להיות מלך חזרה על יהודה וירושלים. זה מסופר בדברי הימים. זה לא מסופר במלאכים. למה? יש לזה סיבות, לא זה המקום כרגע להאריך. אבל בכל מקרה, אומרת הגמרא והתפלל אליו ויעתר לו. בגמרא מופיע שהיה נוסח בפניהם שהיה כתוב בכתוב ויחתר לו השם. אמנם בשפה העברית אנחנו יודעים שחטא ועין מתחלפות, אבל בכל אופן אומרת הגמרא, ויחתר לו. מהי ויחתר לו? מלמד שחתר לו הקדוש ברוך הוא חתירה מיוחדת מתחת לכיסא הכבוד וקיבל את תשובתו של מנשה. בניגוד לדעתם של מלאכי השרת, בניגוד לכל רציונל ולכל היגיון. ובאמת נשאלת השאלה, למה? הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו של מנשה? אחרי כל מה שהוא עשה? לכאורה מלאכי השרת צודקים. וואלה, בחור הגזים. איך זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו? אומר המדרש, מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? אם איני מקבלו בתשובה, הרי הדלת נעולה כנגד כל בעלי תשובה. איזה מין טענה זאת של הקדוש ברוך הוא? הסבר הוא כזה. ואת זה אדם מנשה היטב. מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא, החסד הרחמים של הקדוש ברוך הוא, הם ללא גבול. הם ללא תנאי. זה לא עניין כמותי כמה חטאת. יכול להיות שאדם חטא מפה ועד לכיסא הכבוד. זה בכלל לא משנה. גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד, זה אומר שזה לא עניין של כמות. חסדו של הקדוש ברוך הוא אינסופי. ואם אתם מלאכי השרת תמנעו מלקבל את תשובתו של מנשה, מה יאמרו? שחסדו של הקדוש ברוך הוא מוגבל. אם אתה עובר את הקו האדום של החטאים, לא מקבלים את תשובתך. רק אם לא הגזמת, לא הגזמת, אז בסדר, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתם לא מבינים, תשובה היא אינסופית, תשובה היא לא מוגבלת. חסדו של הקדוש ברוך הוא אינסופי ולא מוגבל. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכרח לקבל את תשובתו של מנשה. כמובן הייתה תשובה מכל הלב, תשובה אמיתית, לא הייתה לו שום סייעתא דשמיא. בדרך כלל, הבא להיטהר, מסייעים בידו. אבל אדם כמו מנשה, לא מסייעים בידו. הכל צריך לבוא ממך. לכן כתוב בנביא, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ביטוי מאוד מיוחד, ויקנה מאוד מלפני השם אלוקי אבותיו. זאת אומרת, לגמרי בלב שלם. וכשהוא חוזר, כתוב, וידע מנשה כי השם הוא האלוקים. ואז הוא תיקן את מעשיו בהמשך. הכתוב פה בדברי הימים מתאר איך הוא מתקן את כל מעשיו המקולקלים. איך הוא מוציא את כל הצלמים והעבודה זרה והבמות, מנקה את ירושלים, מחזיר את המצב לקדמותו, חוזר בתשובה שלמה. ויחתר לו השם, חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד. כן, כי גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד היא בלתי מוגבלת, היא אינסופית, היא מגיעה מקצה העולם ועד קצהו. כך הוא חסדו של הקדוש ברוך הוא, כך הם הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אין להם שום גבול. זה היבט נוסף של גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד. נמשיך הלאה. במקום, מקום מספר 9, מספרת הגמרא במסכת שבת, במעמד הר סיני, כשעלה משה למרום לקבל את התורה, אומרת הגמרא, ואמר רב יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מל אילוד אישה בינינו. אנחנו רואים שיש כל הזמן מאבק בין מלאכי השרת לבין בני האדם. יש איזשהו מתח סמוי וגלוי בין מלאכי השרת לבין בני האדם. כבר מימים ימימה, כבר מהרגע הראשון, כאשר רוצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה, אולי כבר מבריאת האדם, כבר שם אנחנו מוצאים איזה שהם סימנים ראשונים, אבל לא ניכנס לזה. אומרים מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה משה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה. לקבל תורה בה. אמרו לו, חמודה גנוזה שגנוזה לך, 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ולאדם כי תפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. התורה שהיא קיימת עוד מאות דורות לפני שנברא העולם בכלל. לפני שנברא העולם התורה הייתה כבר קיימת. את זה אתה רוצה ליתן לבני אדם? לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה פה בשמיים. מה טענה של מלאכי השרת? ראיתי הרבה תשובות. אחת התשובות אומרת, מלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שבני האדם יחטאו. אתה הולך לתת להם את התורה, והם יזרקו אותה הצידה. לא ישימו עליה, לא יקיימו אותה, אז בשביל מה? למה אתה נותן להם? אתה יודע הרי שהם לא יקיימו את התורה. טענה חזקה. אז הם אומרים לו, תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה בעולמות העליונים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. תענה להם, מה אתה שותק? תענה למלאכים. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה, ישרפוני באבל שבפיהם. מי אני? מה אני? בשר ודם מול מלאכי שרת? שורפים אותי במילה אחת? אני פוחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. אל תפחד, תחזיק בכיסא הכבוד, תחזיר להם תשובה. התחיל משה רבנו לענות להם תשובה. אמר להם, תורה ריבונו של עולם, תורה זו שאתה נותן לי, מה כתיב בה? כתוב בה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר למלאכי השרת, למצרים ירדתם? לפרעה נשתעבדתם? לא, לא שייכת בכם. כתוב בה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה עוד כתוב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים. וכי בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודת גילולים? יש לכם פה באזור עבודה זרה? בשמיים? אין. אבל בתורה כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? שאתם צריכים מנוחה? שוב מה כתיב בה? לא תיסה וכי מסע ומתן יש ביניכם? מה כתיב בה? קבל את אביך ואת אמך וכי אבאים יש לכם? וכולי וכולי וכולי. מיד אומרת הגמרא, לא היה להם תשובה. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אבל הפעם מה הם לא אמרו? הם לא אמרו תנה הודך על השמיים. הם לא אמרו תשאיר פה את התורה, אלא הסכימו ליתן את התורה לבני אדם, למשה רבנו. אמרנו שהמלאכים טענו, לכאורה, לפי אחד הפירושים, שהבני אדם יחטאו, שעם ישראל יעזבו את התורה ולא יקיימו אותה, וטענתם לכאורה צודקת, אל תוריד את התורה, הם רק יזלזלו בה, הם רק יזרקו אותה, לא יקיימו אותה. ואכן כך זה, זו המציאות, כי אנחנו בני אדם, ויש לנו יצר הרע. אז איך משה רבנו עונה על הטענה הזאת? התשובה היא כזאת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי, ואחזר להם תשובה. הטענה שלכם היא, בני האדם יחטאו, יעזבו את התורה, יזרקו אותה, לא יקיימו אותה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תענה להם תשובה. יש תשובה בעולם. את זה מלאכי השרת לא מצליחים להבין. מלאכי השרת שאלו לנבואה חותם העונשו, הנפש החוטאת, היא תמות. זה פשוט. אם אתה שואל בעולמות העליונים אדם שחטא מה דינו, אין תקנה. שברת, שילמת. קירות את זה, נכון? אדם קיבל נשמה טהורה. עברת חטא אחד קטן, ניפצת אותה לרסיסים. מה אתה רוצה עכשיו? אין מה לעשות. נשברה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. לא כמו שאתם חושבים שאין תיקון ואין תקנה, אלא יש מושג שנקרא תשובה. וגדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד, אחוז בכיסא כבודי, ואמור להם תשובה. יש תשובה בעולם, נכון, הם יחטאו, נכון, הם יעזבו את התורה, כי הם בני אדם, ויש להם יצר הרע, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל יש תשובה בעולם, שהיא מתקנת ומחזירה, לא שמתקנים ומדביקים בחזרה, ואז יש לנו איזשהו כלי מודבק, טלאי על טלאי. כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תטהר. מדרגת התשובה של יום הכיפורים היא מדרגה עליונה שבעליונות. הלא כל ימות השנה אפשר לחזור בתשובה. אין מגבלה של זמן. אבל בעשרת הימים שסיען ביום הכיפורים, אלה ימים שמסוגלים ביותר לתשובה, אבל לא סתם לתשובה רגילה, אלא לתשובה של טהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהר. מה ההבדל בין תשובה רגילה לתשובה של טהרה? תשובה רגילה היא מכפרת. מה זה לכפר? היא מנקה. היא מסלקת. אם אתה חטאת ונתחייבת עונשים כאלה ואחרים, אז זה מכפר לך, מציל אותך מפני העונש. אבל האם אני חזרתי למציאות של לפני החטא? לא. זה יכול להיות רק בתשובת יום הכיפורים. בתשובת יום הכיפורים זו תשובה של טהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. בתשובת יום הכיפורים אנחנו נבראים מחדש. זה לא הנשמה מתוקנת, משופצת, שהדביקו את החלקים שלה. זוהי נשמה טהורה. שחוזרת אל מקורה הראשון. כדי להגיע לתשובה של טהרה, א', צריכים אנו את יום הכיפורים, ב', אנחנו צריכים את טהרת הלב. בשעה שהכהן הגדול היה עובד עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, אז כתוב שמה, והכהנים והעם, העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשהם שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול, כולם משתטחים בפישוט ידיים ורגליים בהתבטלות מוחלטת, כאילו אנחנו עפל הארץ. ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואז מה אומר להם הכהן הגדול? ואומר להם תטהרו. כשכולם ככה בפישוט ידיים ורגליים מרוחים על רצפת העזרה ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו, כשהם שומעים שם השם, אומר להם הכהן הגדול תטהרו. זה הרגע שבו אתם צריכים לטהר את הלב שלכם, לבטל אותו לפני ריבונו של עולם, וזה מה שמחזיר את הנשמה לקדמותה, מחזיר את המציאות למה שהיה לפני החטא. אנחנו נבראים מחדש באותו מעמד. וזה קורה כל שנה מחדש, כי גדולה תשובה שמגעת עד לכיסא הכבוד. יהי רצון בעזרת השם שנזכה לנצל את הימים המיוחדים הללו, ימי החסד והרחמים שאין להם גבול, באמת לתשובה אמיתית, שבסופו של תהליך שנגיע ליום הכיפורים נגיע לתשובה של טהרה ולא רק של כפרה, ובעזרת השם נזכה באמת לסליחה ולמחילה ולטהרה אמיתית, ובעזרת השם, בזכות אותה טהרה אמיתית, נזכה לגאולה שלמה ולרפואה שלמה, בעזרת השם, בכל העולם כולו. תהיה שנה טובה לכולם.